אתם עם SBS בעברית. לעוד כתבות מעניינות, היכנסו lsbs.com.au/hebrew.
תודה מייקל. גם השבוע אנחנו עם כתבתנו דנה קרני שמדווחת אלינו מתל אביב. שלום דנה.
שלום דקל.
אז נפתח את סיכום חדשות השבוע שחלף בישראל עם ידיעה שסוקרה לא רק בתקשורת הישראלית אלא גם בתקשורת העולמית. אלימות מתנחלים בכפר פלסטיני בגדה המערבית, כפר בשם קוסרה, שהחלה ביום ראשון והגיעה עד לכדי מצור על בתים בכפר, חסימת גישה למים, מזון ותרופות. נכון לשעה הזו האירוע לא הסתיים ודיווחים על המתרחש במקום ממשיכים להגיע. דנה, מה אנחנו יודעות על האירוע?
דקל, קבוצת מתנחלים יהודים, אלו שמכונים בישראל נוער הגבעות, הטילו השבוע מצור על מספר בתים בכפר הפלסטיני קוסרה וגם בכפר סמוך ג'ולוד. זה התחיל ביום ראשון בקוסרה, הם ניתקו את החשמל והמים, חסמו דרכי גישה לכפר ואפילו הקימו סככה בסמוך לבית וישוב. בתחילה פנו הפלסטינים לצהל כדי שיפנה את הפורעים, אבל בסרטונים ששותפו ברשתות החברתיות על ידי תושבי הכפר, נראים חיילי צהל יושבים במעל עם נערי הגבעות ואפילו מתפללים איתם. הסרטונים עוררו את תשומת הלב העולמית וגם את הזעם האמריקני, בייחוד שהבית שעליו צהו המתנחלים שייך האמריקני תושב אוהיו ממוצא פלסטיני. רק לאחר הביקורת העולמית נשלחו כוחות לנסות לפנות את המתפרעים היהודים.
דנה, לפני שאנחנו ממשיכות, יש לנו כאן קטע מתוך דבריו של לואי רידי, שלא שייך הבית. הנה.
There is a lot of fear of my brother and his son being alone in their house with no food, no supplies, and the settlers walking freely around that house. If they're able to attack the IDF, imagine how easy they can attack my brother and his son.
במקביל, השגריר האמריקאי מייק הקבי מתבטא על האירוע בפוסט ברשת אקס, ואף מכנה את אלו שצרים על הכפרים טרוריסטים ישראלים.
כן, דקל, לפי הדיווחים בתקשורת הישראלית, בבית הלבן ובקונגרס זעמו על האירוע בקוסרה ודרשו מישראל עברות. עד כדי כך שהשגריר האמריקאי מייק הקבי, הפרו-ישראלי, תומך ידוע במפעל ההתנחלויות, כותב בפוסט מאוד חריג בשבילו ברשת אקס, השגרירות האמריקאית הייתה מאוד מעורבת, והמשטרה והצבא הגיעו לפנות את הטרוריסטים הישראלים לבקשתנו. הוא מוסיף שמדובר במעשה טרור שנועד להטיל אימה ולהטריד את המשפחה שמתגוררת שם. המעשים שלהם פליליים ודוחים, אין תירוץ להתנהגות הזאת, כך דברי שגריר ארצות הברית וישראל.
אז מה קורה בפועל? איך פועלים צהל ומשמר הגבול בשטח?
ביום שלישי בלילה, בעקבות הפרסומים על האירוע בתקשורת הישראלית, דובר צהל מתייחס לראשונה האירוע. בצהל מאשרים שבשבועות האחרונים התקבלו מספר דיווחים על כניסת ישראלים לבתים ולשטחים פלסטינים בכפרים קוסרה וג'ולוד. צהל מכריז שטח צבאי סגור באזור למי שאינו תושב, אך בפועל המתנחלים נשארים במקום למרות שהצו אוסר עליהם. ביום רביעי בבוקר מגיעים לשטח אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, ביחד עם מפקד אוגדת יהודה ושומרון ומפקד מג"ב, ולראשונה כוחות ישראלים מפנים את הסככה שהוקמה במקום. אלוף פיקוד מרכז גם מבטיח נקיטת צעדים משמעתיים כלפי כוחות צה"ל שתועדו במקום כמה ימים קודם לכן מתפללים עם המתנחלים. כמה שעות אחרי שהבכירים עוזבים, נערי הגבוהות מקימים את הסככה מחדש. המצור על הדרכים המובילות לכפר נמשך כל העת. מאוחר יותר ביום רביעי, אחרי שגם הרמטכ"ל נדרש לאירוע ולאחר הערכת מצב שהוא עורך, הוא מורה על תגבור הגזרה בגדוד חיר נוסף שיוקפץ. במהלך הלילה, גדוד 51 של גולני, שנמצא בהתרעננות אחרי תקופת לחימה ממושכת, מוקפץ ונשלח למקום. והם שוב הורסים את המסככה ומנסים לפנות את המתנחלים. לשם כך הכוחות נכנסים למספר בתים של תושבים בכפר ומפנים אותם משם, דובר צהל מכחיש תחילה שתושבים פונו, אבל ביום חמישי תושבים מקוסרה וג'ולוד מציפים את הרשתות החברתיות בתמונות של הרס ובלגן שהותירו לכאורה חיילים בבתים שלהם, ומתלוננים כי במקרים אחדים אף נגנב כסף וקונן מחשב שמחובר למצלמות אבטחה. לגבי פינוי המתנחלים עצמם, בחמישי בצהריים מעדכן דובר צהל כי ימשיכו משימות ההגנה וסיורים במקום, אך אין התייחסות לפינוי המתנחלים מלבד עדכון כי ישראלי אחד עוקב. בשידורים של כלי תקשורת ישראלים ומהעולם נראים מתנחלים מתעמתים עם כוחות הביטחון הישראלים או פשוט עומדים זה מול זה. נכון לזמן שאנחנו מקליטות את השיחה הזו, דקל, האירוע נכנס ליומו השישי, כוחות צהל עדיין נמצאים בשטח ואין עדכון אם המתנחלים פונו מהמקום.
ואיך מגיבים לזה בעולם?
דקל, בעולם מסקרים ומבקרים את האירועים ומגנים את ישראל, אבל אני רוצה להתייחס דווקא לתגובות בארץ.
בבקשה.
באופוזיציה מעטים מגיבים על האירועים, מי שכן מגיבים הם יאיר גולן וגדי אייזנקוט. גולן מבקר את האנרכיה שמובילה ממשלת נתניהו בן גביר סמוטריץ', וזה שצהל נאלץ להסיט כוחות להתמודד עם פורעים יהודיים כדבריו, ואייזנקוט כותב בחשבון ה-X שלו שזהו ביטוי חמור לכישלונה וחולשתה של ממשלת המחדל, הפגיעה בתפקיד צהל כריבון ביהודה ושומרון ראויה לכל גינוי ומחייבת תיקון, כך אייזנקוט. מי שעוד מגנים הם דווקא אנשי מועצת ישע. המתנחלים, ראש מועצת ישע ישראל גנץ, התייחס לאירועים ומסר שהאירועים חמורים ואינם דרכנו. הוא הוסיף, אין מקום להחליט באופן פרטי על הקמת מאחז וחצר של בית, ואין שום הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים או כלפי כוחות הביטחון. והיו גם אחרים מקרב הזרם המרכזי של המתנחלים שגינו את הקומץ המתפרע שלטענתם גורם נזק כבד לתנועת ההתיישבות, ביניהם ראש מועצת בית אל שי אלון, שטען כי המצור הוא נזק בלתי הפיך לישראל ולהתיישבות. בראיון לוויינט הוא מתח ביקורת חריפה להתנהגות של נערי הגבעות, אותם הוא מכנה הנוער האבוד. בואי נשמע.
מי שאחראי היום על הנוער האבוד הזה באמירות הקשות האלה שנמרים על ידי טובי דידנו, אני חושב שזה נמצאים באזורים של סון הר מלך, באזורים של איתמר בן גביר, באזורים האלה, שהם בסוף לא מספיק לוחצים רגל על הגז, בשביל שהמחזות האיומים והנוראים האלה לא יהיו. נזק בלתי הפיך, אני אומר אפילו. נזק חמור מאוד למדינת ישראל.
אלון גם אמר שבמשטרה ובמשמר הגבול מבינים את רוח המפקד, דהיינו בן גביר, ולכן לא פועלים מספיק בסוגיה הזאת. לילך שובל, הכתבת הצבאית של ישראל היום, מדווחת שבכירים במערכת הביטחון מזהירים שהמצב בשטח כאוטי ושיש חשש להתעוררות של הטרור הפלסטיני נוכח חוסר המשילות המשווע שמפגינה ישראל כלפי מפרי חוק ופורעים יהודים העושים ככל העולה על רוחם ללא דין וללא דיין, כך מדווח בישראל היום. מי שלא התייחסו למתרחש בקוסרה הם ראש הממשלה בנימין נתניהו, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, האמון על המשטרה ועל משמר הגבול, וגם לא השר במשרד הביטחון האחראי על מנהלת ההתיישבות, בצלאל סמוטריץ'.
כמובן שנמשיך ונעקוב אחרי ההתפתחויות בגדה, ומכאן נעבור לידיעה מתחילת השבוע על אם ובת שנותק איתן הקשר לפני למעלה משבוע, בזמן שטיילו בווינה, ונכון לזמן סגירת התוכנית לא ידוע מה עלה בגורלן. כך נשמעה השבוע המשפחה של מלי וליאל יעלומי.
העדכון האחרון הוא בעיקר שהם עובדים על זה ביתר סט, אפשר לומר. הם קצת עלו שלב, יש קצין בכיר שמטפל בזה.
פשוט אנחנו מחכים לכם, אנחנו רוצים אתכם פה, ואנחנו עושים הכל. תשתחזרו הביתה.
דנה, מה אנחנו יודעות על המקרה?
דקל, במקרה הזה יש הרבה מאוד שאלות ומעט מאוד תשובות, ותעלומה אחת שמסירה את ישראל בשבוע האחרון, לאן נעלמו מלי וליאל יעלומי שנסו לטייל באירופה. אם ובת ישראליות, האם מלי יעלומי בת 50, ביתה ליאל יעלומי בת 23, נסעו לחופשה באירופה לכבוד יום הולדתה ה-50 שלהם. השתיים התחילו את הטיול בפראג, וביום שישי ה-7 באוגוסט הן לוקחות רכבת לוינה, מגיעות לדירת Airbnb ששכרו, במהלך יום השישי הן מסובבות בוינה, וכפי שהמשפחה שיתפה, השתיים שומרות שבת, והקשר האחרון עמה נוצר לפני כניסת שבת. לאחר מכן נעלמים מקוותיהן. ביום ראשון אחיה ואחותה של מלי בארץ פונים למשטרה, וזו פונה לרשויות בווינה. ביום שלישי אחרי שהשתיים לא מופיעות לטיסה שלהן חזרה לארץ מפראג, החששות גוברים. בשגרירות ישראל באוסטריה מבקשים את עזרת הציבור באיתור הנהדרות. בתקשורת מדווח שמשטרת ווינה נכנסה לדירה שבה שהו המטיילות, ושנראה כי הן לקחו את החפצים שלהן מהדירה. האיכון האחרון של הטלפונים שלהם הוא ביום שבת ה-8 באוגוסט באזור התחנה המרכזית של ווינה. בשלב הראשון כל הכיוונים נבדקים, ובארץ יש חשש גדול שהשתיים נעלמו על רקע לאומני או אנטישמי, אבל מהר מאוד החקירה מתמקדת בכיוונים אחרים. בישראל מי שמנהל את החקירה הזאת זו דווקא היחידה לחקירות כלכליות בלהב 443, שביום חמישי בבוקר מוציאה צו איסור פרסום על ההיעלמות. מכאן חרושת השמועות הולכת וגוברת. גורמים ישראלים אומרים שהמשטרה בווינה מתמקדת בהיעלמות על רקע אישי, ותקשורת הישראלית מתווכים על מידע לכאורה שהשתיים לקחו עם מן כסף רב, מידע שעדיין נבדק. בתחילת יום חמישי, מניית בנק ירושלים צונחת ביותר מ-12% בעקבות שמועות שהאם מלי שעבדה בבנק מעלה בכספי הלקוחות. בנק ירושלים מצהירים שלעובדת הוותיקה יעלומי לא הייתה גישה לכספי הלקוחות. הבנק עשה בדיקה ואין שום כסף שחסר, ובתגובה לתקשורת הם מוסיפים שהם חוששים לגורלה של עובדת ותיקה בבנק. בהמשך היום ירידת המניה התבטנה והצניחה נעצרה על כ-2%. באוסטריה דווח כי המוסד מעורב בחיפושים, אבל בתקשורת הישראלית הכחישו את הדיווח הזה. בדיקות של משטרת ישראל ומשטרת וינה העלו אינדיקציות לפיהן השתיים לא נחטפו, וייתכן שעזבו את וינה מרצונן. במסגרת החקירה נבדקת האפשרות כי בטלפונים הנייתים בוצעה מחיקה מכוונת של נתוני המיקום. נכון הזמן שאנחנו מקליטות את הדיווח הזה, גוברות הערכות במשטרת וינה וישראל שהשתיים כבר לא נמצאות באוסטריה. כאמור, למרות שבמשטרה אומרים כי ההתמקדות היא בהיעלמות של השתיים מרצון ואין אינדיקציות לחטיפה או אירוע על רקע לאומני, לא נשלל עדיין אף כיוון חקירה לחלוטין, וכל האופציות עדיין נבדקות. במשפחת יהלומי טענו כי לשתיים אין סכסוכים עם אנשים, והם לא מכירים סיבה בשלה הם נבחרו להיעלם מרצונן. הם ידדו את ההצהרות של בנק ירושלים וביקשו מכלל הגורמים הרלוונטיים לא לשלול שום כיוון חקירה. רונן יהלומי, אחיה שלהם, מלי, אמר לוויינט כי אין לו שום מחשבה, שום כיוון למה שקרה, ובמשפחה סבורים שקרה פה משהו שהוא לא בשליטתן.
כמובן שנמשיך ונעקוב אחרי ההתפתחויות בנושא הזה, ומכאן לפינה השבועית שלנו על הבחירות בישראל. דנה, מה העדכונים האחרונים על מערכת הבחירות בארץ?
ובכן, דקל, נתחיל בהתבטאות של השר שלמה קרעי מהליכוד, שנשאל בריאיון עם רדיו 103, למה לא לאפשר לישראלים להצביע בחול, כמו שנהוג במדינות אחרות. בתשובתו הוא טוען, השמאל מנסה להביא המונים מחול. מי שלא חי כאן במדינה, שלא יבוא רק בגלל הרק לא ביבי שלו, לנסות להחליף את השלטון, אומר קרעי. והוא מוסיף, מי שחי במדינה צריך להשפיע לעתיד שלה, מי שלא חי במדינה מוזמן לעלות, כל יהודי זכאי לעלות לארץ, להשפיע ולבנות אותה. ונשאר בליכוד ונספר לכם שבלילה שבין שני לשלישי הודיע ראש הממשלה נתניהו כי הוא משריין מקומות ריאליים ברשימת הליכוד לשרים ישראל כץ, גדעון סער וחיים כץ. בעקבות ההחלטה הזו של נתניהו, התחרות על כניסה לרשימת הליכוד בכנסת הבאה תהיה קשה עוד יותר, וכ-35 פוליטיקאים מכהנים התמודדו עכשיו על כ-15 מקומות ריאליים בלבד.
אנחנו נמשיך ונעדכן מדי שבוע מה יתחדש במערכת הבחירות בישראל, ועם מה נסיים השבוע, דנה?
נסיים עם משהו עצוב ועם משהו מצחיק. השבוע הלך לעולמו העיתונאי המוערך אורן נהרי, עוד אחד מסמלי השידור הציבורי בישראל. נהרי נפטר בגיל 70 ממחלת ניוון שרירים. במשך שנים הוא סיקר חדשות מהעולם, והיה ממייסדי התוכנית רואים עולם ועורך חדשות החוץ של הערוץ הראשון. הוא הגיש מדי שבוע בכאן חדשות ברשת ב' את התוכנית שבת עם אורן נהרי, ובשבת 8 באוגוסט הוא שידר את תוכניתו האחרונה, כשהוא נפרד ממאזיניו לתמיד במילים, זו התוכנית האחרונה של שבת עם אורן נהרי, המחלה מתקדמת במהירות ולא אוכל להמשיך ולשדר, אני לא נפרד מהעולם בינתיים, אני רק נפרד מהאופן ומהמיקרופון, אבל לצערנו, רק 5 ימים לאחר מכן, נהרי נפרד גם מהעולם. אם חיים לוין היה מר טלוויזיה, נהרי היה מר עולם. כפי שספטו לו בכאן 11, גם במובן של הנגשת חדשות החוץ המורכבות לציבור בישראל, אבל לא פחות בדרך האצילית שבה נפרד ממאזיניו, בואו נשמע קטע קטן.
זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם, ולהמשיך להתעניין. אז תודה.
ומכאן, במעבר חד למשהו מצחיק, הישראלים מוצאים הומור בכל דבר, גם באנטישמיות. שיר פרודי של הקומיקאי תמיר בר מסתמן בישראל כלהיט של הקיץ. השיר שנקרא קולג' מדבר על האנטישמיות והשנאה כלפי ישראלים בעולם. אם לפני כמה חודשים השיר מה זה שמה בשמיים זה כתבם היה השיר שישראלים זמזמו בלי הרף, קולג' מסתמן ככתבם החדש. בואו נשמע כמה שורות ממנו.
הם שונאים אותי בקולג' קיץ חורף דור זה דור היי כולם עדיין היו קומץ עמלק הנפחים חיים הם שונאים אותי בקולג'
כן, זה הקטע מתוך קטע שפורסם באינסטגרם של תמיר בר, ובזה נסיים השבוע. תודה רבה, דנה.
שיהיה שבוע טוב, דקל.
חיים סמנו לייק, שתפו והגיבו. עקבו אחרי SBS Hebrew בפייסבוק.